כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, וגם אנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9, ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הזו. והיום אנחנו בתוכנית מלאה בחידושים מרתקים. אנחנו נצדיע לשתי חוקרות ישראליות פורצות דרך, פרופסור רות ארנון, זוכת פרס ישראל על פיתוח תרופה, מיד נגלה תרופה ולמה בדיוק, ופרופסור עדה יונת, זוכת פרס נובל לכימיה, שמיד נבין מה היא גילתה, על התרומה של שתי המדעניות האלה לעולם ולמדע. אנחנו נדבר כאן עם דוקטור אושרית נבון-מן, ראש תחום תוכניות לחיתות במכון דוויצון לחינוך מדעי, והביוטכנולוגית אימבל שמחה בוקר, רכזת ביולוגיה בתחום תוכניות לחיתות במכון דוויצון. שלום לכן. זה טייטלים ארוכים, והנה עכשיו שומעים אתכן. שלום לכן.
בוקר טוב.
או, יופי, אוקיי. אז אנחנו מיד נדבר על שתי החוקרות האלה, וגם עוד עניינים מדעיים, כמו למשל, נספר לכם על מחקר חדש שנערך בסרן, שבז'נבה, בשוויץ, והוא מגלה פרטים חדשים על האנטי-חומר. ודאי שמעתם את המושג הזה, מיד נבין מה זה אומר אנטי-חומר. ובעיקר, הוא מגלה מה הצבע של האנטי-חומר. מיד נבין באיזה צבע הדבר הזה בא. וגם, מדענים סוף סוף גילו איך ציפורים מנווטות באמצעות השדה המגנטי של כדור הארץ. ידענו שציפורים בין היתר מנווטות באמצעות רגישות כלשהי לשדה המגנטי של כדור הארץ. בימים אלה פורסם מחקר חדש שחושף איכן נמצא אותו איבר שמצליח להרגיש את השדה המגנטי. נחשו איכן הוא נמצא? אולי שתי החוקרות ינחשו? נתעלה ממה שטכנאי השידור אלון מקלר אמר. בעין! בעין! מיד אנחנו נדבר על זה. וגם, האם מטוסים הם מדגרה של חיידקים? האם באמת במטוס הסיכוי שלי להידבק במחלה כלשהי הוא גדול יותר מאשר במקומות אחרים? נדבר על מחקר חדש שמגלה את האמת על מה שקורה במטוסים, וגם נציין 169 שנה לרישום הפטנט על סיכת הביטחון שמלווה אותנו עד ימים אלה, וגם משהו קצת אולי פחות שמח. מחקר חדש קובע שעד שנת 2030 שני שלישים מההון בכדור הארץ, זאת אומרת מעל 66% מכל ההון בכדור הארץ, יוחזקו על ידי 1%. זאת אומרת, הפער הולך וגדל בין אותו אחוז שמחזיק את ההון העולמי לבין השאר. נספר לכם שבסינמטק תל אביב נפתח הבוקר כנס אנרגיה מתחדשת 2018, זו השנה העשירית. אנחנו נדבר עם חלק מהאנשים שיופיעו שם בכנס הזה. נספר לכם יעמל על המשדר הזה, העורך והמפיק שלנו רז חסון שמייר. על הביצוע הטכני אלון מקלר, תודה לך אלון, ותודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, תודה ליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ, ותודה מעומק הלב לצוות הטלוויזיה במודיעין שמנתב בין המצלמות. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן אודי, ולהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום. זה יישומון שאפשר להוריד בחנות האפליקציות שלכם, הוא חינמי לגמרי, וכך תוכלו להאזין לכל התוכניות בכל זמן ובכל מקום. אז רגע לפני שנגיע למחקרים על האנטי-חומר ומה הצבע שלו ואיכן נמצא איבר החישה של הציפורים בשדה המגנטי, בואו נתחיל באמת בלדבר על שתי החוקרות האלה. נתחיל אולי בפרופסור רות ארנון, זוכת פרס ישראל על פיתוח של תרופה. איזו תרופה?
אז פרופסור רות ארנון היא באמת חוקרת ממכון ויצמן למדע, מהמחלקה לאימונולוגיה.
אל תיבעלי, אני מתקרב אליך כדי לסדר את המיקרופון, תמשיכי
בכל דרגים. כן. והיא יחד עם פרופסור סלע וחוקרת נוספת, דוקטור טייטלבאום, פיתחו תרופה שנקראת הקופקסון.
תרופה למה?
תרופה שבעצם עוזרת, מסייעת למיליון חולים בעולם, לעכב את התפתחות מחלת הטרשת הנפוצה.
אז בואי נתחיל באמת מההתחלה. מהי מחלת הטרשת הנפוצה?
אוקיי,
מה זה אומר טרשת? היא באמת נפוצה וכו'.
אוקיי, אז קודם כל המילה טרשת היא בעצם מקבילה למילה התנוונות. אז כשמדברים על טרשת נפוצה, אז זה התנוונות של מערכת העצבים. מדברים נגיד על טרשת עורקים, אז התנוונות של העורקים. אין שום קשר ביניהם. פשוט המילה טרשת, המשמעות שלה זה התנוונות.
אוקיי.
מה שקורה במחלה הזאת בטרשת נפוצה, ולמה היא נקראת נפוצה? קודם כל, היא לא כל כך נפוצה. האחוז שלה...
אז הטרשת היא לא נפוצה.
לא, תכף נסביר למה בכל זאת קוראים לה נפוצה.
אוקיי.
אבל מבחינת השכיחות שלה באוכלוסייה היא בערך 1 ל-1,000. כאשר הרוב החולים זה נשים, והרבה פעמים זה נשים צעירות בין גיל 20 ל-40.
וואו, יודעים למה דווקא זה קרה לה?
יש כל מיני סיבות והשערות. קודם כל זאת מחלה אוטואימונית שהגוף תוקף את עצמו, ויש עוד כל מיני מחלות אוטואימוניות, כמו למשל צליאק. צליאק למשל זה הרבה יותר שכיח, יש את זה בערך אלה 1 מ-100.
שזו מחלה שעושה...
רגישות לגלוטן.
כן, זו רגישות לגלוטן.
נכון. המחלה הזאת פחות שכיחה, היא בערך 1 ל-1,000, כמו שאמרתי. ויש לה מגוון של תסמינים וכל מיני מופעים.
אז רגע, זו מערכת אוטואימונית, זאת אומרת, הגוף תוקף את עצמו וגורם להתנוונות של מערכת העצבים.
מערכת העצבים, נכון. אוקיי, שזה יכול...
מערכת החיסון שלנו תוקף
נכון,
את מערכת העצבים?
נכון, מערכת החיסון שלנו מזהה את מערכת העצבים כגורם זר. זה אחת השערות שזה איזשהו וירוס שתקף פעם את הגוף, ואחר כך כמה חלקים של הווירוס, שהם בעצם דומים למערכת העצבים, אולי השפיעו על מערכת העצבים לזהות... על מערכת החיסון לזהות את מערכת העצבים כזר, כמו חלקים מהווירוס. זאת אחת ההשערות.
זאת אומרת, זו השערה, אבל אנחנו יודעים שזו
לא
מחלה
בדיוק.
שמסגרתה, הגוף תוקף נכון. את עצמו, מערכת החיסון שאמורה לתקוף חיידקים ווירוסים וכולי, תוקפת נכון. את מערכת העצבים.
נכון.
מה התוצאה בסופו של דבר? מה, אוקיי, מה זאת אומרת? זה שיתוק? למה זה מוביל?
זהו. אז יש, כמו שאמרתי, כל מיני מופעים. מחלקים את זה פחות או יותר ל4 או 5 קטגוריות, כשהקטגוריה הכי חלשה, הכי קלה, זה התקפים שבאים פעם בהרבה זמן, אפילו זה יכול להיות פעם בכמה שנים, ובעת ההתקף אתה יכול לסבול מרד, או טשטוש בראייה, או קושי בהליכה, התקף יחסית שהוא קל, כאבי ראש, מצב רוח לא טוב, בגלל שהיא תוקפת את מערכת העצבים, זה גם יכול להשפיע על המצב רוח. המופעים הולכים ומחמירים. בדרך כלל מופע קל, תוך 10 שנים עובר להיות מופע יותר בעייתי, יותר חמור, כאשר השכיחות של ההתקפים היא גוברת. בדרך כלל בשלב הזה אז גם יש החלמה מלאה אחרי ההתקף, אבל השכיחות של ההתקפים גוברת, וזה יכול להגיע למצב שכבר אין החלמה מלאה מהתסמינים. ואז גם כשאתה לא בהתקף, אז חלק מהתסמינים נשארים איתך, כמו התנוונות של שרירים, ממש מצב של נכות.
אוקיי. אז הנה, למדנו את הרשת נפוצה, מחלה שתוקפת, אמרנו, הסיכוי הוא 1 ל-1,000 בערך, okay. יותר נשים בין גיל 20 ל-40, כשמערכת החיסון שלנו, שלאחרונה אנחנו שומעים יותר ויותר על מחלות אוטואימוניות, נכון? מערכת החיסון נכון. השתבשה לגמרי, משהו קרה.
נכון.
כל בן אדם שני בישראל, הערכה שלי, יש לו משהו אוטואימוני. מערכת החיסון שלנו משתגעת לגמרי, במקרה הזה היא תוקפת את מערכת העצבים, אבל נמצאה תרופה שאפקטיבית?
זה בדיוק, שהחוקרים, כשהם התחילו בתחילת שנות ה-70, כשהם התחילו לעבוד על המחלה הזאת, הכוונה שלהם הייתה בעצם למצוא פתרון, למצוא, להבין מה קורה בתהליך המחלה, ובמקרה, די במקרה, הם הצליחו בעצם לפתח את התרופה הזאת שלימים עברה לחברת טבע, וטבע בעצם הפכה להיות החברה הישראלית הגדולה בעולם שמשווקת את התרופה הזאת, התרופה האתית הראשונה של חברת טבע, שזה בעצם פיתוח ישראלי, פיתוח של מכון ויצמן.
כן.
ועד היום, למרות שהפטנט של התרופה הזאת פג, התרופה הזאת נחשבת כאחת התרופות מבין 5-6 שקיימות היום בשוק, אחת התרופות היעילות ביותר לעיכוב התסמינים, לעיכוב התפתחות המחלה. התרופה לא מביאה לריפוי של המחלה, ובעצם על סמך הגילוי הזה, המון חולים, איכות החיים שלהם מאוד מאוד השתפרה.
אז רגע, ספרי לנו, איך, מה התרופה הזו עושה?
אוקיי, אז התרופה היא מורכבת מכמה חומצות אמיניות. השם שלה גם מזכיר את זה, כי בעצם נקראת קופקסון.
כן.
זה בא מהמילה קופולימר. יש שם איזשהו פולימר, זאת מולקולה שמורכבת מכמה יחידות חוזרות. במקרה שלנו זה כמה חומצות אמיניות שהן מרכיבות...
רק תזכיר לנו חומצה אמינית, בדרך כלל הם מזכירים אותה כשמדברים על חלבונים.
נכון, נכון.
אז מה היו את החומצה?
עכשיו, זה כמה חומצות אמיניות שהן ביחד, הן איזשהו פולימר קצר, שמזכיר חלק מה... חלבונים שבעצם בונים את מערכת העצבים. כי מערכת העצבים שלנו היא בעצם מעבירה פולסים חשמליים. בשביל שהיא תעביר את הפולסים החשמליים ביעילות, היא צריכה להיות מבודדת. מה שמבודד אותה זה איזשהו חלבון שנקרא מיילין.
זאת אומרת, היא עובדת בצורה חשמלית, מערכת העצבים שלנו, היא זו שמעבירה מידע.
יש פה בעצם שיבוש של האותות החשמליים במוח.
נכון. עכשיו, ברגע שאנחנו נותנים את התרופה הזאת, שהיא מחכה חלק מהמבנה של המיילין, שהוא גם חלבון, אז יש איזושהי התחרות, ומערכת החיסון, היא תוקפת את התרופה בעצם, במקביל לתקיפה שלה את מערכת העצבים, אבל התסמינים יורדים, בגלל שהתרופה בעצם מתחרה. בגלל זה גם התרופה הזאת, הרבה שנים היו לוקחים אותה כל יום, בהזרקה.
זאת אומרת שהתרופה הזו מייצרת משהו שהגוף, מערכת החיסון תוקפת במקום את העצבים, נכון. היא כאילו מושכת אש?
כן, כן, כן. מתחרה.
אפשר בעצם להגיד שיש כאן איזושהי פעילות של תחרות בין שני הגופים האלה, ומה שיפה בעצם זה שאנחנו בעצם מצאנו כאן פתרון לבעיה שהגוף בעצם תוקף את עצמו, עכשיו, וזה הפתרון למחלה הזאת.
סתם אין לי ידע ברפואה, אבל בכל זאת, בדרך כלל כשמערכת החיסון פוגעת בגוף, דבר ראשון נותנים סטרואידים או משהו נכון. שהוא מוריד את מערכת החיסון. זה לא עובד במקרה של טרשת נפוצה?
התרופות המתחרות בקופקסון, הן עובדות בדיוק על העניין הזה. זה סטרואידים ואינטרפרון וכל מיני תרופות כאלה שנותנים להחלשה של מערכת החיסון. חיסון, אבל
זה משהו יותר חירור, יותר מדויק.
כן.
וואו.
וכמובן, זאת אחת התרופות עם הכי פחות הופעות לוואי.
וואו.
מתברר שהמחלה הזאת תוקפת המון נשים אחרי לידה, כי אחרי לידה מערכת החיסון נמצאת בבעיה.
כן, וואו.
ולכן, כשאנחנו נותנים את התרופה הזאת, מה שיפה בתרופה הזאת, זה שיש לה הכי פחות הופעות לוואי. אתה הזכרת תרופות אחרות שנותנים, ופתרונות אחרים שיש לנו למחלות אוטואימוניות, זה מה שיפה בעצם בתופעות האלה שיש לנו בתרופה הזאת.
אז רגע לפני שנשמע שיר, את בעצם קוראת לנשים לא ללדת יותר?
לא, חס וחלילה.
לא?
אני אומרת שיש היום למדע אפשרויות רבות לתת פתרונות למחלות בעייתיות, בין היתר לטרשת נפוצה.
וואו.
וזה גילוי ישראלי פורץ דרך.
אז פרופסור רות ארנון הייתה בראש הצוות שגילו אותה?
פרופסור רות ארנון בעצם הייתה סטודנט הראשונה
די.
של פרופסור סלע. הם התחלו לעבוד יחד עוד עם פרופסור קציר, ויחד הם עבדו עם אותה חוקרת הדוקטורנטית שלהם, זיכרונה לברכה, דוקטור טייטלבאום, והם עבדו כצוות, והם עד היום מסתובבים במסדרונות מכון ויצמן, וממשיכים לחקור. אנחנו יכולות לספר גם מה הם עושות היום. בעצם הם מומחים למחלות חיסוניות, מחלות אוטואימוניות.
זאת אומרת, היא ממשיכה לפעול, היא לא עזבה את הכל. כי אני הבנתי שכשאתה מגלה תרופה ברמה כזו, זה סוג של אקסיט כזה, לא? זאת אומרת,
קודם כל,
מיד אתה עושה כסף, מיד קונה שעוני יוקרה, מיד עובר לגור בהוליווד, ונוטש את עולם המדע.
קודם כל, הם כולם עדיין חוקרים פעילים במכון. אני פוגשת לא מעט את פרופסור רות ארנון, שדרך אגב פעילה מאוד גם מבחינה חינוכית, נותנת הרצאות לתלמידים, תורמת כספים לטובת חינוך מדעי במכון ויצמן, והיא עדיין ממשיכה לחקור, עדיין פעילה, היא עוסקת היום בחיסון כנגד שפעת, אם יעניין אותך לשמוע.
מדענים בניגוד לאנשי במה פחות מתפלפים כתוצאה מכסף, אבל כן מרוויחים כסף כתוצאה מפיתוח של תרופה, לא?
היא בהחלט נחשבת לאחת המדעניות העשירות בישראל.
נכון, ויש למכון ויצמן חברת ידע, שבעצם שומרת על הפטנטים, על הפיתוחים של מכון ויצמן, לטובת מכון ויצמן ולטובת המדענים שעסקו. כי הגילויים האלה הם באמת גילויים פורצי דרך. אם אנחנו נבדוק את השפעת התרופה הזאת, יש לה השפעה עולמית, סייעה למיליונים בעולם.
רק שיהיה ברור כמובן שאם נשמע שאנחנו תוקפים מישהו על זה שיש לו כסף, אם כבר מגיע לאנשים כסף, זה לכאלה שמקדמים את האנושות ומוצאים תרופות.
ועבדו מאוד מאוד קשה.
לגמרי. אנחנו רוצים לדבר על מחקר חדש שנערך בסרן, שבז'נבה אנחנו מכירים את השם של הדבר הזה ממאיץ החלקיקים, אם אתם ודאי שמעתם את המילה הזו. פרטים חדשים על האנטי חומר, מסתבר שמדענים גילו מה הצבע של האנטי חומר. מיד אנחנו נגלה בכלל מה זה האנטי חומר, באמצעות שיחה עם פרופסור גיא רון ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, ראשית, אם תוכל ללמד אותנו מה זה אנטי חומר, ואז תגלה לנו באיזה צבע הוא.
אוקיי, אז לכל סוג של חלקיק בטבע, לדוגמה אלקטרון, קיים חלקיק זהה לו לחלוטין במסה שלו, אבל הפוך לו בכל שאר התכונות שלו, אם זה נניח המטען החשמלי שלו, ואנחנו נתנו לזה את השם אנטי חומר. אז לכל סוג של חלקיק יש את המתאים שלו, שהוא אנטי חומר, ואם שניים, אם חלקיק חומר וחלקיק אנטי חומר מאותו סוג נפגשים, הם מאיינים אחד את השני.
זאת אומרת, מתבטלים, ואוכלים, נעלמים.
נעלמים בטרץ של אנרגיה, זה בעצם הביטוי הכי מובהק של אותה משוואה מפורסמת, אי שווה אמסי בריבוע של איינשטיין, שבה כל המסה הופכת לאנרגיה. אנחנו גם יודעים שבמפץ הגדול, שזה האירוע הבריאתי של היקום, בעצם הייתה צפיפות אנרגיה אינסופית, ובאותו רגע מאותה אנרגיה נוצר כל החומר והאנטי חומר ביחד, זה חייב להיווצר ביחד כי התחלנו מאנרגיה, וזה בעצם התהליך ההפוך, שמאנרגיה באמצעות אותה משוואה של איינשטיין, אי שווה MC בריבוע, אז מאנרגיה מספיק גבוהה אתה יכול לייצר גם חומר.
אוקיי, אז הנה גם למדנו באמצעותך שאותה נקודה שבזמנו דיברו עליה כמשהו שכל היקום מתפרץ ממנו, הייתה נקודה בכלל של אנרגיה ולא בהכרח של חומר.
כן.
וואו.
נכון. הצפיפות האנרגיה והחום הייתה מספיק גבוהה שבעצם חום לא יכול להתקיים.
עכשיו אני מוכר לשאול, אוקיי, אז יש חלקיקים שהם הפוכים במטען ובשלל פרמטרים לחלקיקים שקיימים? זאת אומרת שאם אני מחזיק עכשיו כדור של פחמן, יעלום, אם אני מחזיק יעלום, אז אני אוכל להחזיק גם את היעלום ההופכי לו? יש דבר פיזי כזה?
אז אנחנו יודעים לייצר דברים פיזיים כאלה, זה מאוד מאוד מסובך, מכיוון שאם תנסה להחזיק יעלום כזה ביד, הוא בהכרח יבוא במגע עם היד שלך, שהיא מורכבת מחומר, ולכן זה יעיין, הוא יתעיין עם היד שלך, בפרץ מאוד גדול של אנרגיה. כלומר, המשוואה הזאת בעצם גם מלמדת אותנו ששחרור האנרגיה שם יהיה עצום. היקום שלנו מורכב ברובו המוחלט מחומר. ולא מאנטי חומר, זאת אחת מהבעיות הגדולות בפיזיקה, מכיוון שאם באותו תהליך של המפץ הגדול נוצרו כמויות שוות של חומר ואנטי חומר, הרי שהן היו חייבות להתקיים עד היום, ואנחנו לא רואים את זה. כלומר, יש איזשהו תהליך בטבע שמתעדף חומר על אנטי חומר. ואנחנו בעצם לא מכירים אף תהליך כזה שמתעדף בצורה מספיק חזקה. אנחנו מכירים תהליך שמתעדף קצת. אבל לא מתעדף בצורה מספיק חזקה, כדי להביא לזה שאחרי אותם 13.8 מיליארד שנה, שזה גיל היקום, אנחנו נהיה במצב שבו אנחנו רואים רק חומר בעצם, ולא אנטי חומר.
אוקיי, אז בוא, שאלת השאלות, אז יש צבע לאנטי חומר? זאת אומרת, זו הייתה הכותרת של המחקר.
אוקיי, אז הכותרת היא אולי קצת מתה או פופוליסטית. בעצם במחקר הזה, על מנת למצוא, על מנת להבין למה, היקום מתעדף חומר על אנטי חומר, נעשים מספר מאוד גדול של מחקרים שבודקים את התכונות של אנטי חומר. אחד מהמחקרים, וזה המחקר האחרון, אותו מחקר שהתפרסם, הצליחו לייצר כמות מאוד קטנה של אטומים שהם אנטי מימן. כלומר, אתה לוקח מימן רגיל מורכב מגרעין שיש בתוכו פרוטון, ומסביבו סב לו אלקטרון,
זה אומר זה יסוד מאוד פשוט, זאת אומרת הוא הכי פשוט בעצם.
זה יסוד מאוד פשוט, נכון, ובגלל זה בחרו אותו לטובת המחקר הזה, גם הוא היסוד שהכי קל לייצר את האנטי יסוד שלו, אבל בעצם מה שלקחו, לקחו אנטי פוטונים שייצרו אותם במאיץ בסרן, חיברו אותם בטמפרטורה נמוכה לאנטי אלקטרונים, כדי שייצרו אנטי מימן. עכשיו, מכיוון שאנחנו מבינים אטום מימן, בגלל שהוא יסוד כל כך פשוט, אנחנו מבינים אותו מאוד טוב. וכמו כל אטום, כמו כל אטום שאנחנו מכירים, הוא אוהב לבלוע ולפלוט אור בצבעים מסוימים.
אוקיי,
זה
מעניין.
זה בעצם האפקט הפיזיקלי מאחורי, נניח, נורות ניאון.
אוקיי, אז הנה אנחנו מתקרבים לסוג של תשובה.
אנחנו אכן מתקרבים.
אוקיי.
ועל מנת, בגלל שאנחנו מבינים כל כך טוב את אטום מימן, אנחנו יודעים מאוד טוב מהם אותם צבעים. שהוא אוהב לבלוע, ולכן אפשר לקחת ולעשות, לבדוק מהם הצבעים המתאימים שאטום של אנטי מימן אוהב לבלוע ולפלוע.
זאת אומרת שהצבע הוא רלוונטי רק לאנטי חומר של מימן. זה לא משהו כללי. אוקיי, מה הצבע אגב של אנטי חומר של מימן?
אז במקרה הזה, אותו יש ספקטרום שלם של צבעים שאטום כזה אוהב לבלוע. הצבע שאותו חיפשו כרגע הוא בעצם המעבר הכי בסיסי אותו, באטום הזה, הוא עמוק באולטרה סגול. כלומר, הוא לא נראה לעין האנושית. Mm. ולכן אמרתי שהמילה צבע היא טיפה מטעת.
אבל טוב, כל הכותרת הזו היא מעט מטעה, כי הכוונה היא למשהו מאוד ספציפי, כמובן, לאנטי חומר ספציפי.
נכון. כמובן, הכותרת של המחקר המדעי שהתפרסם היא הרבה יותר מדויקת, אבל כשזה עובר למדע הפופולרי...
כן, כן. אל תכעס עלינו, האנשים שמנסים להנגיש את המדע, אנחנו תמיד
מעוותים. להפך, אני מאוד בעד הנגשה של מדע.
כן, טוב, זה היה מרתק. אני רוצה להודות מעומק הלב לפרופסור גיא רון ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. תודה רבה.
תודה רבה.
רגע לפני שנמשיך לדבר על עולם המדע המרתק, בואו נדבר על עולם הכלכלה המדכא. הנה האנדר שדי-ג'יי מקלר ינגן לנו. מי מזהה את הפתיח של התוכנית? אולי מר שלמה מעוז? זו תוכנית שעסקה בכלכלה, אבל מעט מאוד.
כן, כן. תוך את השם. זה סרט...
זה היה ברשת ב', לא?
לא.
לא, 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 לא.
זה מזכיר אולי.
סרט על הנסדק, על ה...
לא, לא, זה דווקא... קבוצה... מישהו מטפל בך, בקיצור, כך קראו לזה.
אה,
נכון.
מסער הסגול.
נכון, נכון, נכון.
מיסיס הומפרי.
כן, כן, בדיפרטמנט סטור באנגליה.
בדיוק.
כן, כן, כן.
כן, תוכנית מצחיקה.
ראיתי את השנים, כן. זה מעולה, מעולה.
היה בריטי ממש מצחיק.
פיקוק.
נכון, קפטן פיקוק, יפה.
יפה.
תוכנית מאוד לא פוליטיקלי קורקט, ומצחיקה באופן טבעי. טוב, אנחנו פחות מבודחים כשאנחנו קוראים את המחקר הבא, שימו לבד, שנת 2030, שני שלישים מהעושר העולמי, זאת אומרת מההון העולמי, יוחזקו על ידי אחוז אחד מהאוכלוסייה, כך מנבא דוח חדש של הפרלמנט הבריטי. נכון להיום אותה קבוצה, אותו אחוז, אותה קבוצה מחזיקה בחצי מההון העולמי, אבל זה אמור לגדול בשנים הקרובות, עד לשני שלישים. שימו לב, אחוז אחד מהאוכלוסייה מחזיק שני שלישים מההון העולמי, ומי שנמצא כאן כדי להספיד את 99% האחרים, שהם, זהו, אנחנו גמורים, כולנו, אני משער, הוא הכלכלן והפרשן הבכיר שלמה מעוז, שלום לך.
בוקר טוב.
ניסיתי לחשוב באמת בדרך לכאן, איך אפשר באמת למנוע מאותו אחוז להמשיך ולהשתלט? האם אפשר, כי גם יש להם כוח פוליטי.
יש להם כוח פוליטי, אבל הוא הולך ונמוג. כי,
כן?
כן. אם בעבר אתה, כדי להיות עשיר, היית צריך לתפונדיה, היית צריך שטחים באירופה, היה לך וסלים וכו', ועשו משהו, רפורמה אגררית, נתנו את השטחים לכל מיני אנשים, אתה תאבד את החלקה שלך, כל אחד היה לו פתאום חלקה חקלאית, יגדל ירקות וכו'. היום בעצם יש השתלטות של הסייבר, יש התלבות של החוכמה, של ה-information technology. בעצם יש לי עבדים חדשים. אני חזרתי לתחולה של הווסלים. אני, כצוקרברג, שהבעלים של פייסבוק, יש לי 2 מיליארד וסלים. שים לב, בלי אדמה, אני יושב עם מחשבים מתוחכמים, חלקם יושבים באלסקה, כיכר שם, ואפשר לשמור המון נתונים בלי להשקיע אנרגיה. יש לי 2 מיליארד וסלים. אני בכלל יושב, אני לא צריך אדמה. זאת אומרת, אני חזרתי מבחינה זאת אחורה. החוכמה מביאה אותי לכך שאני יכול לשלוט בכל האנשים בעולם, בצורה פשוטה.
זאת אומרת, לא צריך שיהיו לי שטחים,
נדלן, להזכיר, לא צריך. לשום דבר, אתה יכול להיות לגור באלסקה, בכוונה אני אומר אלסקה כי, או בארקטיק, שם נורא זול להחזיק את המחשבים ואת האחסון של החומר, ואני מחזיק את כל העולם. לא זה בלבד, עוד לא סיימנו את רשתות החבריות, זה אתה עוד לא, הדיו לא יפשר כך, והיום יש... בסנאט האמריקאי, יש שם חוקרים את צוקרברג,
כן.
פתאום יש לנו את הקריפטוקורנסי. קריפטוקורנסי בכלל...
בוא נזכיר כמובן למאזינים ולצופים שלנו, זה אותם מטבעות וירטואליים.
כן, וירטואליים. מטבעות כולם בעברית, זה קריפטוקורנסי, זה מין טכנולוגיה של הבלוקצ'יין, שהיא טכנולוגיה שיכולה לשמש להרבה תחומים, שבאמצעותה אני יכול בכלל לייצר, אני, כל אחד, יוכל לייצר לו כסף משלו.
זאת אומרת, כל אדם יכול לייצר בעתיד...
אתה שומע, זה מטורף.
מטבע, זאת אומרת, אני מפריט את עצמי, או מנפיק את עצמי,
כן.
יהיה מטבע, דודו ארז,
כן,
ואנשים
כן.
יוכלו
דודו
להשקיע.
דודו ארז, CIO, זה, אתה יכול להנפיק, באמת אתה יכול להנפיק, מטבע שלך, ומי שרוצה שיקנה, מי שרוצה שלא יקנה. זאת אומרת, כל המרחב הזה השתנה, זה מטורף.
אוקיי,
נוסף זאת... לכך, יש סיבה נוספת, שאנחנו, כן. היא עכשווית, יש נשיא חדש בארצות הברית, קוראים לו טראמפ, הוא הפחית את מס החברות מ-35% ל-21%. זה מהפכה אדירה אחרי דורות בארצות הברית.
שמה זה אומר? זה קצת פרס לעשירים?
אומר לעשירים, אתם תלכו ותעשו כסף, ואני אגבים לכם פחות מיסים, ואתם יכולים להתעשר עוד יותר להתעשר. ובסף לכך, הדבר העוד יותר מדהים, שהסינים הפכו להיות קפיטליסטים, בתקופה של אובמה, האמריקאים היו סוציאליסטים. שים לב, נהיה הפוך. זה מצחיק נורא. הקפיטליסטים נהיו סוציאליסטים.
מעניין.
והסינים בעצם קפיטליסטים. אתה אומר, אוקיי, בסין, 1.4 מיליארד איש, נעשה לכולם. לא, מי שגר בשנחאי הוא עשיר, והשאר לא חשוב. הסינים בעצמם, אתה לא יכול להגר לתוך שנחאי להיות עשיר. אסור לך, אתה צריך דרכון להיכנס. אתה לא יכול. וגם רוסיה היא קפיטליסטית. ותתפלא לשמוע שגם שוודיה קפיטליסטית. אז נכון, אולי באפריקה, אבל באפריקה אין כסף.
כן, זאת אומרת שזה בלתי נמנע, ואנחנו יותר ויותר מתקשים למנוע את מעבר הכוח הזה לאותם אנשים.
לא רק שאנחנו קשה לנו, כי מה שקורה לאנשים, אנשים צריכים להתעדכן. אנשים מבוגרים כמוני שלא יודעים להתעדכן, והולכים למערכות החדשות, אז הם נעפים החוצה. תאר לך שאתה נמצא על רולטה, והיא מסתובבת במהירות, והיא זורקת. היא זורקת את אלה שלא מצליחים לאחוז בה.
זאת אומרת שגם בעלי ההון החדשים, הטכנולוגיים וכולי, הם גם בסופו של דבר מסלקים מהמשוואה הכלכלית הזאת את המבוגרים.
אם במעבדות שלהן מתעסקות בכימיה, הרי תמיד הן מתעסקות בצנטרופוגה, נכון?
כן, כן.
אז בעצם ניקח את אותן כדוגמה, נעשה הקשה מהם, הם מעיף את האנשים.
אהבתי את זה שאתה מדבר איתן בשפתן, הנה אתם מבינות.
מי שלא אוחז בצנטרופוגה, אף החוצה, כי הוא הוא ב-33, הוא זקן. הוא לא למד את העכשוויות. הוא לא יודע מה זה קריפטוקורנסי, הוא לא יודע מה זה CIO. הוא לא יודע בכלל איך לנהוג, איך לקנות. הוא לומד מה שלמד, אבא שלו וסבא, לא יודע, שמה, הוא אף.
זה נכון שבסתר ליבי, גם אני, כששמעתי על המטבעות האלה, אמרתי לעצמי, זה סתם קשקוש, הרי צריך לעבוד בשביל כסף, לא?
נכון.
אתה נכנס לסוגיה מסובכת. מעולה, מעולה, נגעת בנקודה. כי בעצם, אם כולנו נייצר יש מאין, כן? כן. יש מאין, אנחנו מייצרים את האנטי-חומר שדיברת. אני מייצר דבר שלא קיים. לא קיים בכלל. מה זה, מה זה אנטי-חומר? אני יכול לגעת בו? שום דבר. ומה שקורה פה, אם כולם ייצרו את זה, אבל מישהו בסופו של דבר צריך לייצר את החלב. מישהו צריך לייצר את הכביש, לסלול כביש. מי ייצר יפיק חשמל? ומי שיעשה את זה, הרובוטים. זאת אומרת,
זאת אומרת שהפועלים הפשוטים במרכאות כמובן.
יזרקו. אין יותר פועלים, הכל יהיה אוטומטי, הכל יגדל אוטומטי.
הפרולטריון גם הוא יימחק.
גם הפרולטריון, הבשר יהיה אוטומטי, ייצור בשר על משטחים.
במעבדות.
במעבדות, ייצור יהיה בשר. יהיו רובוטים, אתה לא צריך נהג אוטובוס, אתה לא צריך אחד שינקה, הכל ינקו אוטומטי, המעלות יעבדו אוטומטי, יזהו אותך בעין אוטומטי, אתה תעלה אוטומטי.
האמת שהייתי בטוח שיש בפיך נחמה, שאתה רוצה להגיד לנו שלמרות המצב הזה, עדיין יצטרכו מי שייצר נעליים וכולי, אבל אתה אומר שגם את זה רובוטים
יחליפו. גם את זה יעשו רובוטים. בסין מייצרים, אני אומר את זה לאט, 100,000 רובוטים בשנה. אתה שומע את המספר? לאט אני אומר את זה. 100,000 רובוטים. ויפן כולה, בגלל שהיא סקנה, 25% מהאוכלוסייה ביפן, סקנה, סקנה זה הגדרה מעל גיל 65, הם הולכים, והם לא רוצים זרים, אף זר לא יכול לקבל שם אזרחות יפנית, הם, כל יפן הופכת להיות רובוטים, הכל רובוטים. אתה עושה את הכל. עכשיו, השאלה שאתה שאלת לגבי השוויון בחברה וכו',
כן.
הפריקשן שקורה, החברה, הסוסייטי, צריך להחליט, האם אני לוקח חלק מהמיסים, ממסה, איך אני אמסה אותם, ויעביר כסף לאלה שכבר אין להם עבודה, לפרולטריון, אבל הרובוט עובד 24 שעות ביממה, ואין לו, שים לב, אני גיליתי בשבילך סוד,
כן.
לרובוט אין תלוש שכר. איך תמסה אותו?
איך תהיה צמיחה?
כן, אבל אם אני מחזיק, הדרך היחידה שלפחות נשמעת כתוצאה מהשיחה הזו, היא באמת איכשהו למסות את העשירים שמחזיקים את אותם רובוטים, ולהעביר חלק מההון הזה לעם.
זה מה שצריך לעשות.
זו קטסטרופה.
אבל חלק מהמיסים שאנחנו היום גובים כממשלה, בכל כן. מקום, אני גובה מס הכנסה.
אתה ממסה עובד, אבל כשהעובד יהיה רובוט, גם אותו אי אפשר למסות.
ביפן יש נגיד מפעל אדיר ענק של טיירים, צמיגים, 22 עובדים, בכלל לא צריכים עובדים. אתה מדבר עם הרובוט, אומר לו, הוא לא יצא להפסקה, הוא לא שותה קפה. אין לו תלוש שכר. איך תגבה מיסים מהרובוט, שהוא בכלל לא בן אדם? אתה צריך לשנות פה את החשיבה, זה מטורף. זאת אומרת, כל הסוסייטי, גם הפוליטיקאים, גם אנשים, עדיין לא תפסו את השינוי, וכל אחד אוהב להישען על האתמול, על האתמול יותר, כי את זה אני יודע, המחר מאוד קשה, נהיה יותר, ולכן כל הסכנים, אני לא אומר סכנים, גם ב-50 הוא זקן,
כן.
הוא לא יכול להתמודד, אם לכת לבנק, מדבר איתו על מושגים שהוא לא יודע, הבנק בכלל סגור, הוא אומר לו, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה, תלחץ ככה, תלחץ ככה, כמו שאתה בנמל תעופה, הם יודעים, תעשה לך את היד, או תעשה ככה, כמה הוא יכול, אתה לומד, וככל שאתה לומד, אתה נסוג לאחור.
זאת אומרת, המהפכה הטכנולוגית הזו בסופו של דבר...
זה מהפכה חדשה, מטורפת.
כן, שאנחנו כבר... קשה לעקוב אחריה, ואם אתה לא ממש בתוך הלופ, אתה נזרק החוצה.
ואחת הנקודות החשובות לגבי החברה, אחד האבלים שעשו לאנשים, זה שכל מיני פופוליסטיות בישראל, אני עובר רגע לישראל ברשותך, אמרו להם, תצאו לפנסיה בגיל 62, כדאי לכם, תצאו לפנסיה, תהיו. ברגע שאני מוציא אישה, גברים, לשמחתם דווקא, אני אומר, הם צריכים עד גיל 67, 70. ברגע שאני מוציא אישה החוצה, היא לא נמצאת בתוך המערכת, בתוך המעבדה, בקום העבודה, כדי לדעת איך זה עובד. ברגע שהיא בחוץ, היא מיד נזרקת מבחינת הבנה של הסוסייטי, של החברה החדשה. ובעצם היא מתנוונת, מיד מתחילה להתנוון.
זה טיעון מעניין, שהפנסיה המוקדמת לנשים זה משהו שפועל לרעתן.
מנוונת את מוכן ואת יכולתן להתמודד עם המודרנה.
וואו, טוב, אז לא רק שהמצב יהיה יותר ויותר גרוע, ובאמת אותו אחוז של עשירים יחזיק יותר ויותר אחוזים מההון.
אבל יש פילנטרופים בארצות הברית, אנחנו צריכים לזכור.
כן, אבל האם אנחנו נחכה עד שהאנשים האלה יחלקו את הקצב שלהם? כי גם לא כולם רוצים.
לא כולם רוצים, ופילנטרופים בישראל אין, אבל בארצות הברית חלק מהם מיליארדים נותנים לחברה, הם אומרים, אני קיבלתי מהחברה.
מעניין.
אני מחזיר לחברה, פה בארץ שעשיתי, קיבלתי מהחברה, נשאר אצלי.
כן, קצת. לא כולם, אבל...
לא כולם,
אבל אתה צודק שהאחוז באמת...
אבל יש השוואה בינלאומית, אנחנו מקום לא טוב.
אבל למה זה באמת... למה אנחנו הישראלים, כשיש לנו מיליארדים, אני לא בא לנו לחלק?
כי פה, כדי להגיע להישגים פה, בעצם מוצאים לך את הנשמה. הבנתי. אני אומר לבן אדם, אפילו שפתח דוכן פלאפל, אני מוריד לו את הכובע, כי הבירוקרטיה והוצאת הנשמה של בעל העסק היא מאוד קשה. אז אם כבר הגעתי לעדן, אני לא מוותר.
טוב, קיבלנו את הטיעון הזה, אז אוקיי, אז לא נחלק. מי שמאיתנו יתאשר לא יחלק. תן לנו, יש משפט מעודד לסיום השיחה הזו, שאכלנו אותו בגדול והכל עבוד?
יש דבר טוב שהוא הגלובליזציה שבעצם לא נעלמה מאיתנו, ומה שנקרא וואטסאפ או הצ'אט, וויצ'אט בסין וכו', יש גם שם. כולם יודעים מה שכולם עושים, והיכולת הקליטה של הדור הצעיר היא מדהימה, הסרט מונים משלנו, היא מצוינת, מה שצריכים להכניס להם טיפה בתוך התוכנות האלה, קצת נשמה, ועל זה אנחנו צריכים לעבוד.
טוב, זה מעניין, וגם מדברים הרבה על הדור הצעיר הזה.
אבל יש לו יכולות, יש לו יכולות.
יכולות מדהימות, אבל יש גם חולאים, זאת אומרת, חולאים, זה כן. חרב פיפיות וכאלה, זה לא מאוד פשוט.
זה לא פשוט, הנקודה שאנשים מוצאים, את הסכנים מוצאים מתוך החברה, וזה בעיה קשה מאוד, במקום להשאיר אותם כמו אצלנו בחברה הערבית, אתה אומר, דיברנו על הצעירים, צריכים להכניס, להשאיר אותם בתוך הקהילה, את הזקנים, ולא להוציא אותם החוצה.
ואנחנו לא אוהבים את הזקנים שלנו.
בעיקר כשהחיים מתארחים גם.
אנחנו אוהבים אותם, לא משנה, בכל עשר
שנים... עובדים שהם נותנים ממתקים, אבל אוקיי, עובדים.
כל עשר שנים, תוחלת החיים עולה בשנתיים, שנתיים וחצי. זה מטורף. אתה שומע מה שאני אומר? זה מטורף. זה מטורף. כל עשר שנים, עוד שנתיים וחצי, ולכן צריכים לחסוך יותר, לדעת יותר, ולהשקיע יותר, ולהמשיך לעבוד יותר. ולהיות יותר עם המשפחה, כי זה אורף ושאל, חלק אנשים לא מחזיקים מעמד, אתה יודע מה הם עושים? מתגרשים. ולכן הגירושים עולים, כי אנשים לא יכולים אחרי 40 שנה, זה לא נגמר. 50 שנה, לא נגמר.
לדעתי דיברנו פה על כל הבעיות בעולם. גירושים, בדור הוואי.
אבל לפחות משהו אחד טוב.
לא צריך יותר לדבר על שום דבר.
לפחות משהו אחד טוב.
אין שום דבר, שמתגרשים.
לא, שלמדע יש תשובות להמון בעיות.
יש לו, למדע.
אבל תחזיות.
בסדר, אבל אנחנו הרבה יותר אופטימיים בתחום שלנו.
טוב, אולי תבחר לנו איזה שיר שיעודד אותנו, רגע לפני שנסיים את השיחה.
אם יש לו, יש לו משהו מבוב מרלי על ה...
אין לי כסף, אין לי.
הוא מצא שיר דווקא נגדנו, אז אם תנגן אותו. תודה רבה לשלמה מעוז, פרשן בכיר וכלכלן. דיכנו את הציבור מספיק, ולכן אנחנו רוצים לעבור לציפורים. מדענים גילו איך ציפורים מרגישות ובעצם רואות את השדה המגנטי של כדור הארץ. ידענו שציפורים בין היתר מנווטות באמצעות רגישות כלשהי לשדה המגנטי של כדור הארץ, אבל לא ממש ידענו איכן נמצא אותו איבר חישה, אבל מסתבר שזהו, אנחנו בתוך דקה נגלה את זה, כתוצאה ממחקר חדש שהתפרסם. שלום לביולוגית ורד שפירה.
בוקר טוב.
די, גילו?
אנחנו בדרך, אנחנו מתקרבים. אז באמת, כמו שאמרת, באמת אנחנו כבר חושדים, קשה להגיד יודעים, אנחנו חושדים כבר הרבה מאוד שנים שציפורים משתמשות בעוד משהו כדי לנווט את דרכן בנדידות ארוכות. כי זה לא כל כך סביר שגוזל שהרגע בקע מהביצה ופתאום יודע לחצות את, 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 את כדור הארץ ולהגיע בדיוק למקום שכמור להגיע אליו.
אוקיי, טוב, יש הרבה שיטות אבל לנווט, זאת אומרת, הן לא משתמשות בשיטה אחת.
יפה, אז אתה יכול לראות, נכון? אבל מה, איך, אז איך הן עושות את זה בלילה? איך בכל זאת את מצליחות חלק מהציפורים לעוף גם במשך הלילה? אתה לא רואה. אז חשדו שיש כאן עוד משהו. ובאמת הרבה מאוד שנים חשדו ביכולת לראות ולהרגיש לחוש את השדה המגנטי. חשבו שאולי מדובר במגנטית שנמצא להם בגולגולת שמסוגל לחוש בשדה המגנטי. חשדו שיש איזה שהם פסים של חישה במקור, וזה כנראה לא הסיפור, לפחות לא כל הסיפור. ומה שהמחקר האחרון גילה, אלה שתי קבוצות, אחת משוודיה ואחת מגרמניה, והם בדקו קבוצה של חלבונים שנמצאת בעין.
אוקיי.
והחלבונים האלה ידועים כבר הרבה זמן, זו קבוצה שנקראת קריפטוכרומים, והם חשודים כבר הרבה מאוד זמן בזה שהם אחראים על השעונים הביולוגיים בתוך הגוף. עכשיו, מה שהם בדקו זה קבוצה כזאת של אותם קריפטוכרומים, CRY1, 2, 3 ו-4, וראו שבעוד הראשונים, 1, 2 ו-3, הכמות שלהם בעין משתנה במשך היממה, מה שאומר שהם אחראים על שעון ביולוגי, הרביעי הוא נשאר קבוע לאורך כל היממה, והוא כנראה זה שהיה חשוד בזה שהוא אחראי לראייה של שדה מגנטי.
זאת אומרת, יש להם, לציפורים יש להם חלבונים בעין, שהם בין היתר הם חלק ממנגנון השעון הביולוגי, אבל נמצא חלבון אחד בעין שהוא ככל הנראה רגיש לשדה המגנטי של כדור הארץ?
יפה, עכשיו, איך בדקו את זה? אז קודם כל אתה עושה איזושהי אלימינציה, אז הלכו ובדקו ציפורים נודדות לעומת ציפורים שאינן נודדות. והוא באמת שאצל תרנגולות למשל, שלא זקוקות לשום מידע על שדה מגנטי של כדור הארץ, באמת אין את החלבון הזה, הוא נמצא בכמויות הרבה הרבה יותר קטנות, בעוד שאצל ציפורים שנודדות, והם עשו את המחקר על אדומי חזה אירופאים ועל פרושים, פרושי זברה, שהן ציפורים נודדות, והראו שבאמת אצלנו הכמות היא הרבה הרבה יותר גדולה.
אוקיי, טוב, זה עדיין לא הוכחה של קשר סיבתי, נכון? זאת אומרת, זה התחלה של גילוי.
זאת התחלה של גילוי, אבל מה שאנחנו כן יכולים לראות זה שהחלבון הזה רגיש לטווח מסוים של אורך גל, שהוא נמצא בכמויות מאוד גדולות אצל ציפורים שהן נודדות, והוא נמצא באזור שמקבל יחסית הרבה אור, כלומר הוא זקוק לאיזשהו עיבוד מידע, ואנחנו לא נגיע אף פעם של באמת לגשת לציפור ולשאול אותה, תקשיבי, איך את מרגישה את השדה המגנטי של כדור הארץ? אנחנו לא באמת יכולים לדעת.
Okay.
אבל מה שכן עשו, זה כן החדירו את החלבון הזה לדרוזופילות, שאנחנו יודעים, חושדים, שוב, שמשתמשות בראייה של השדה המגנטי, ויצליחו לקחת זבובונים, דרוזופילות, שאין להם את הגן לייצור ה-CRY4 הזה, וברגע שאתה מחזיר להם את זה, אתה מחזיר להם את היכולת לנווט. כלומר, וואו. כן אתה יכול לנסות לעשות איזושהי בדיקה שהיא בדיקה עקיפה. בדיקה ישירה אתה לעולם לא תוכל לעשות.
מעניין, וזה ממש לראות את השדה? זאת אומרת, החלבונים האלה מאפשרים לראות, כי אני לא יודע באיזה פועל להשתמש, כשאנחנו באמת יפה, מדברים על...
כשאנחנו מדברים על חישה, בכלל כשאנחנו מדברים על חושים, אז אנחנו אומרים לשמוע ולהריח ולראות, אבל כל החושים האלה הם בעצם איזשהו עיבוד מידע סביבתי למשהו חזותי שנמצא לנו בראש, כשזה בעין זה חזותי, אבל גם אז העיבוד הזה של המידע זה מה שקורה בפנים. אז אנחנו לא יכולים לדעת איך באמת הציפור חשה את זה, אבל בגלל שזה נמצא בתוך העין אנחנו קוראים לזה לראות. והחשד הוא שזה משמש באמת כאיזשהו פילטר שמאפשר להתכוונן, כי אין כאן איזה שזה לא מצטייר כמו איזושהי תמונה, אתה יודע, של פסים שיש על הגלובוס עם מספרים קטנים בצד, והאיש הקטן של ווייז אומר לך לאן ללכת. זה כנראה לא זה.
אוקיי.
אבל זה כן נותן לך איזו תחושה של כיווניות, קצת כמו מצפן אולי. כלומר, זה נותן לך את הכיוון שממנו האור מגיע, ושוב זה רגיש לאור כחול, ואז זה נותן לך איזושהי תמונה של איפה אתה נמצא ביחס לקו הישר.
יש עוד בעלי חיים שרגישים לשדה המגנטי של כדור הארץ, ויודעים...
אפילו חיידקים. כן? הקדומים ביותר הם חיידקים. עכשיו, ואתה שואל את עצמך, מה חיידק צריך לדעת מה השדה המגנטי של כדור הארץ? אז כאן אנחנו מדברים על חיידקים שנמצאים במקורות מים, ונורא קשה לנווט כשאתה חיידק, ונורא קשה לשחות ולגמוע מרחקים כשאתה חיידק, ומה שהם עושים, הם מכווננים את עצמם על הציר, על השדה המגנטי של כדור הארץ, וככה הם בעצם מתכווננים על נקודה מסוימת, ואז הם צריכים לנווט אך ורק בשני מימדים ולא בארבעה, וזה מקל עליהם, כך הם יכולים לשחות למעלה או למטה, ובעצם לכוון את עצמם אל הנקודה שבה הם צריכים להיות מבחינת רציב חמצן, מבחינת כמות מזון שהם זקוקים לו, וואו. כמות אור.
אבל אנחנו בני האדם לא מצליחים, לא, אנחנו לא רגישים לשדה המגנטי.
אנחנו בכלל, אנחנו ממש, ממש גרועים, אנחנו מרגישים חלק מאוד מאוד קטן מהספקטרום של האור, אנחנו מריחים בערך 5% מריכוזי המולקולות שנמצא באוויר, וחוש הריח שלנו מאוד מאוד לא מפותח. אנחנו מפצים על זה עם מאבד מאוד מאוד גדול, אבל מבחינה חושית יש בעלי חיים שמרגישים וחשים את הסביבה בצורה הרבה יותר טובה מאיתנו.
ובכל זאת, למרות שאנחנו מוגבלים מבחינת חושים, הנה, יש לנו יכולת להשתלט על כוכב הלכת הזה, ולהרוס אותו כנקמה על העובדה שאנחנו
נראה
קובע.
להם מה זה.
מוגבלים מבחינה חושית. טוב, זה היה מרתק, תודה רבה לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, תודה רבה. טוב, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה מתוך שתיים שלנו. בשעה הבאה אנחנו נתמקד בין היתר בפרופסור עדה יונת, שלפחות אני לפחות הכרתי תמונה שלה, מיד עלתה לי לראש תמונה שלה, כי היא זכתה בפרס נובל. רק במילה אחת, מה היא גילתה?
פרופסור עדה יונת גילתה, בעצם פענחה, סיפרה לעולם על מבנה הריבוזום, שזה בטח הרושת של התא לייצור חלבונים.
בואו נדבר על מי שפחות הספקנו לדבר עליה, והיא זוכת פרס נובל לכימיה, היא פרופסור עדה יונת.
נכון. פרופסור עדה יונת היא גם חוקרת ממכון ויצמן, מהפקולטה לכימיה. זכתה בפרס נובל לכימיה יחד עם עוד שני חוקרים מהעולם, אחד מאנגליה ואחד מארצות הברית, על גילוי או על פענוח של מבנה מאוד מאוד גדול. עכשיו, כשאתה זוכה בפרס נובל, לא חשוב, לא מספיק שתהיה מאוד מאוד טוב במחקר שלך, ותספר לעולם על משהו מיוחד, חדש, גדול ומרשים, צריך להיות לגילוי הזה גם תרומה לאנושות. אחרת, אתה לא יכול לקבל פרס כזה, שיש בתוכו גם פרס כספי מאוד מאוד גדול, וגם הערכה מאוד מאוד גדולה של המון מדענים מכל העולם. ופרופסור עדה יונת בעצם הייתה אחת החוקרות הראשונות שהתחילה לעבוד על המערכת הגדולה הזאת שנקראת ריבוזום, והיא הצליחה בעצם לפענח את המבנה שלה. מה שהיא עשתה, היא השתמשה בשיטה שנקראת קריסטלוגרפיה. קריסטלוגרפיה זה מילה שמורכבת משני חלקים, קריסטל גביש, וגרפיה זה בעצם תורה או רישום. היא הצליחה בעצם באמצעות רישום גבישי.
בואי נתחיל מההתחלה לרגע. אמרנו שריבוזום הוא עברון שנמצא בכל תא בגוף. בכל תא בגוף יש לנו ריבוזום?
כן. קודם כל, אין לנו רק אחד כזה. יש לנו אלפים כאלה בתוך כל תא.
בכל תא יש אלפי ריבוזומים?
כן, אלפי ריבוזומים.
איפה זה נכנס?
זהו, באופן כללי, התא הוא מאוד מאוד קטן. בגלל זה כשאנחנו מסתכלים על הרקמה שלנו, אפילו על האור שלנו, אנחנו לא יכולים לראות תא. התא, הגודל שלו הוא בערך מילימטר חלקי 50. זה ממש ממש קטן. והריבוזומים הם עברונים קטנטנים שנמצאים באלפיהם בתוך המבנה הכל כך קטן הזה.
יש אלפי ריבוזומים בתוך כל תא בגוף שלנו, ומה הם עושים? הם מייצרים חלבונים?
נכון, זה בעצם בית החרושת של החלבונים בתא, כאשר החלבון הוא משהו שתרכובת שהיא מאוד מאוד חיונית לחיים. למשל, סתם דוגמאות קטנות, השיער שלנו עשוי מחלבונים, הצבע בעין והצבע בעור זה חלבונים, החמצן שמובל על ידי כדוריות דם אדומות, מובל בהמוגלובין שהוא חלבון.
גם ההמוגלובין הוא חלבון, אותה מולקולה?
כן, הרבה מההורמונים שלנו הם חלבונים. התאים שלנו, החלבונים הם גם בונים את התאים, הם חלק מהמבנה של התא. זאת אומרת, הם גם אנזימים, למשל במערכת העיכול, יש לנו חלבונים כמו פפסין וטריפסין.
נכון, בעצם כל האנזימים, אותם זרזים, קטליזטורים, שמשמשים...
כל מי שעושה עבודה בגוף זה חלבון.
וואו.
לכן, בלי חלבונים אי אפשר לחיות. החלבונים מקודדים בעצם על ידי הצופן הגנטי, שהוא מקודד ב-DNA שלנו, שנמצא בגרעין. והריבוזומים הם בעצם ברובם נמצאים באזור מאוד מאוד קרוב לגרעין, ואז ברגע שיש צורך בתרגום של איזשהו חלבון,
כן.
אז יש מעבר של מידע בעצם מה-DNA אל הריבוזומים, ושם נעשה התוצר של הגנים, שזה החלבונים.
הריבוזום יודע להעתיק חלק מה-DNA, או לקחת מקטע?
לא, יש איזושהי מולקולה שהיא מתווכת בין המידע שנמצא ב-DNA בגרעין, לבין הריבוזום. המולקולה הזאת נקראת RNA.
אבל הוא משתמש ב-DNA שלנו.
בטמפלט של ה-DNA.
ממש כספרייה ענקית.
נכון.
ומשהו שולף משם ספר, ואז הוא מייצר חלבון לפי.
לגמרי, כמו מתכון, כמו מתכון.
כמו בספר בישול.
בדיוק.
אז באמת, מה היא גילתה? מה הגילוי הגדול? נראה שאת גילית לא פחות. או אתן.
מה שהיא גילתה זה בעצם את המבנה שלו. תכף אושרית תספר גם על ההמצאה החשובה שלה, הייתה בעצם איך למצוא את המבנה הזה. אבל ברגע שהיא הצליחה למצוא איך, וזה אושרית תספר כי זה ממש קטע כימי, אז היא גילתה שהריבוזום, יש בו בעצם איזושהי תעלה, ודרך התעלה הזאת, כאשר החלבון נוצר, הוא עובר דרך התעלה הזאת שנמצאת בתוך הריבוזום. היא טוענת שהרבה שנים קראו לה המשוגעת עם החור, אוקיי? כי היא טענה שיש בתוך הריבוזום, שהוא מבנה מאוד מאוד קטן, איזושהי תעלה, איזשהו חור,
כן.
שדרכו עובר החלבון המתפתח.
מה את שם בלבל את המוח?
לגמרי.
הרבה מאוד שנים הגיע לכנסים, וחוץ מלזרוק עגבניות או לזלזל במה שהיא אמרה, חשבו באמת שהיא אכן משוגעת ממכון ויצמן. היה איזשהו קטע גם במכון, שהחליטו שהעבודה שלה היא לא מספיק משמעותית.
תסתכלו עליה כמשוגעת.
יש לציין שלמעלה מ-30 שנה היא עבדה על המחקר הזה, עם קבוצת מחקר מאוד
והיא
גדולה.
והיא הוכיחה שהחור הזה הוא משמעותי.
שיש מבנה וואו. מאוד מאוד גדול, שבנוי משתי תתי יחידות ענקיות, והיא הצליחה לספר לעולם מה יש בתוך כל מבנה.
זה סיפור סינדרלה, זה הסיפור של נינט בעצם.
ממש ככה.
ולמזלה, רק בריבוזומים.
למזלה, אחד מנשיאי מכון ויצמן תמך מאוד במחקר די, שלה,
וואו.
ובעצם לא, הוא עזבה מהמכון. יש סיפור שבאיזשהו שלב היא קיבלה משרד, שהיה בעבר שירותים שהכיור הוסב לשולחן, והסלה על הכיסא.
כלאו אותה בשירותים.
לא, לא, לא נגזים.
נעלו אותה בשירותים כעונש על הקשקוש הזה, בסוף היא קיבלה פרס נובל.
אבל אפשר בעצם לתת קרדיט פה למכון, שכן נתן מקום למחקר שבהתחלה נראה שלא הולך להתפתח למשהו כל כך חשוב. ואני יכולה לספר לך שכשאני התחלתי ללמוד כימיה, שהיה די הרבה מזמן, אמרו לי, באיזשהו שלב, פרופסור רדה יונת, תקבל פרס נובל, מכיוון שהיא הייתה מאוד מאוד נחושה בעבודה שלה, והיא הייתה מאוד מאוד עקשנית, הקדישה שעות רבות,
וואו.
בעצם סיפור החיים שלה הוא סביב המחקר. והיא
באמת
הצליחה...
באמת הניצחון הוא הרבה יותר מתוק וגדול כמובן.
נכון, נכון.
וואו.
ואני יכולה גם להגיד שבעצם הפרס נובל שלה בכימיה הגיע לאחר פרס נובל לכימיה של שני מדענים מהמכון, מהפקולטה לרפואה, דווקא במכון, שהם סיפרו לעולם על מערכת שהורסת את החלבונים. היא סגרה את המעגל מבחינת המחקר הפורץ
וואו.
דרך הישראלי, וסיפרה איך מייצרים חלבונים. מאוד מאוד יפה לראות כמה מדענים בעשור האחרון קיבלו פרס נובל בכימיה. זה מדהים בעיניי.
טוב, זה באמת מדהים. אז רגע, אז היא גילתה שיש בריבוזומים בין היתר חור שמה, שמשמש מן תעלה שדרכה החלבון יוצא החוצה?
נכון. אני אגיד לך, מה שמעבר למבנה של הריבוזום, שממש מעניין לחקור אותו באופן תיאורטי,
כן.
יש לזה, המחקר שלה הוא מאוד אפליקטיבי, זאת אומרת, יש לו איזשהו משמעות בייצור תרופות. כי מה שקורה, התאים שלנו זה תאים שנקראים אוקריוטים, זה תאים שהם יחסית מפותחים ויש בהם גרעין. החיידקים הם יצורים פרוקריות, הם יצורים הרבה יותר פשוטים, אין להם בכלל גרעין, ה-DNA שלהם מפוזר בצורה חופשית בתא.
כן, ה-DNA לא ארוז.
וגם הריבוזומים,
אוקיי.
והריבוזומים שלהם שונים במבנה שלהם מהריבוזומים שלנו.
וזה מתחבר למה שאת אמרת, שבאמת אפשר לייצר אנטיביוטיקה יותר יעילה.
עכשיו, ברגע שאנחנו מייצרים אנטיביוטיקה שהיא פועלת רק נגד ריבוזום חיידקי, ולא פוגעת
וואו,
בכלל בריבוזומים.
מומחה, וואו.
כן, בריבוזומים של אוקריוטים שהם כמו הבתאים שלנו, אז אנחנו יכולים לתת תרופה שאנחנו יודעים שהיא תפגע רק בחיידקים. ואז כאשר אנחנו סובלים מאיזושהי מחלה חיידקית ומקבלים את האנטיביוטיקה, האנטיביוטיקה תפגע רק בחיידקים. עכשיו, מה שהיא עשתה, דיונת, היא הצליחה לגבש, ואחרי זה תסביר על זה אושרית, בפירוט, איך היא גיבשה, את הריבוזום יחד עם האנטיביוטיקה. ואז היא יכולה ממש לראות את האתר הפעיל, וואו. איפה האנטיביוטיקה מתלבשת בתוך האתר הפעיל וחוסמת אותו.
נכון. נשמע שבמרוץ הזה שאנחנו מדברים עליו, על יצירת אנטיביוטיקות חדשות וכו', זה סוג של פריצת דרך.
נכון, בוודאי. ויש היום הרבה מאוד חולים שמגיעים לבתי חולים, ובעצם הולכים לעולמם לא בגלל המחלה, אלא בגלל זיהומים שקיימים בבתי החולים. וברגע שאנחנו יודעים בעצם להתמקד בריבוזום של החיידק, אנחנו יכולים לתת מענה, וזה בעצם המשמעות של פרס נובל. פרס נובל לא יכול להיות רק על גילוי, הוא חייב להיות עם משמעות ותרומה מאוד מאוד גדולה. ויש היום באמת גם קרוב למכון ויצמן בפארק המדע, בעצם קבוצות מחקר גדולות שעובדות על פיתוחים של תרופות אנטיביוטיות, על סמך המידע שעד היונת סיפרה לעולם. דרך אגב, יש לה קבוצת מחקר מאוד גדולה במכון,
ועדיין
פעילה, מסתובבת במכון, יחד עם קבוצת מחקר גדולה בגרמניה, יחד עם חוקרים גרמנים, שילבו כוחות יחד, והם עובדים יחד על המחקר.
ונשאר שאלה דומה למה שמעט דיברנו על הפרופסור שהזכרנו כבר, האם ההצלחה והפרסום לא שינו אותה, והיא הפכה להיות כזו שנטשה את עולם המדע?
אני חושבת שממש לא. עדה יונת גם עדיין חוקרת פעילה, מסתובבת בכל העולם, נותנת הרצאות. יש לציין, כמו שהזכרנו את פרופסור רות ארנון, שחינוך מאוד חשוב לה. היא נפגשת עם תלמידים, עם כיתות שמגיעות אלינו, גם למכון דוויצון וגם לביקורים במכון ויצמן, מספרת להם על המחקר. מאוד חשוב לה בעצם לעודד תלמידים לבחור במדעים. אתה יודע שיש ירידה מאוד מאוד גדולה במספר התלמידים שבוחרים ללמוד מדעים גם בלימודי ההמשך באוניברסיטה.
ולכן, כן, יש ירידה? אני מאוד מקווה שלא. אבל
כן, וחלק מהתפקיד שלנו זה בעצם לעודד תלמידים ולעורר סקרנות. שתי המדעניות האלה מספרות שההגעה שלהם למחקר החלה עוד שהן היו ילדות, נערות, ותמיד בערה בהן הסקרנות המדעית והרצון לדעת מה קורה במדע, מה קורה בכימיה.
זו שאלה באמת, שאלה תרבותית, האם באמת הפכנו להיות חברה שפחות מעודדת באמת ילדים וילדות ללמוד, להיות מסוקרנים מדעית וכו', ויותר להיות כסף אוריינטד, נכון. או ללכת על דירה גדולה, נכון. ואוטו מגניב וכאלה.
תוך ארבע שנים אתה יכול להיות מהנדס אלקטרוניקה ולהרוויח ממש משכורת מאוד יפה. בארבע שנים אתה בעצם, אפשר להגיד, סיימת תואר ראשון בביולוגיה או בכימיה.
ותואר ראשון הוא רק המקפצה. אתה חייב אחר כך להמשיך ולהתמחות, ואכן הלימודים במכון ויצמן מתחילים רק אחרי שלמדת איזשהו תואר במדעים. במכון ויצמן המחקר מתחיל מתואר שני ועלה,
ואתה
לומד המון המון שנים עד שאתה יכול בעצם להתחיל להיות מומחה בתחום מסוים. לדוגמה, עדה יונת הייתה צריכה למצוא שיטה לגבש את אותה מולקולה ענקית, והיא ניסתה המון שיטות וחוותה המון כישלונות ולא הצליחה. בסוף היא מספרת שהיא ראתה איזשהו סרטון על דובי קוטב שחיים בטמפרטורות מאוד מאוד קיצוניות, והיא בעצם החליטה לנסות לעבוד בטווח הטמפרטורות הנמוך הזה, ובכן, בטווח הטמפרטורות הזה, היא הצליחה לגבש את המולקולה המיוחדת הזאת.
האמת שזה באמת טוב, הסאבטקסט של בין היתר של מה שאמרנו, מלבד הסיפור היפה שסיפרת עכשיו, שבאמת קצת עצוב באמת, שאנחנו חברה שמעודדת כסף, זאת אומרת, אנחנו הולכים לעבר הכסף המיידי, פחות באמת ערכים של סקרנות וגילוי וקידום המדע והאנושות. אבל טוב,
וזה התפקיד שלנו, של מכון דוויצון, להנגיש מדע, לקרב אנשים, לספר להם מה עושים במכון ויצמן, לספר על אותן שתי מדעניות שהם באמת,
זאת אומרת, לא מדובר במכון שהוא בעצם במסווה סוכנות נדלן, שרוצה להשתלט על שטחים ברחובות. אנחנו רוצים לרגע לעסוק במטוסים, או בשאלה, האם מטוסים הם מדגרה של חיידקים, האם במטוס הסיכוי להידבק במחלות גדול יותר מאשר במקומות אחרים, קבוצת חוקרים, החליטה לבדוק את הטענה הזו שמטוסים משמשים כחלל הדבקה. כך זה מוגדר במחקר. מדובר בחוקרים ממספר אוניברסיטאות באטלנטה, שנחשבת לאחד ממוקדי הנושאים העמוסים ביותר בעולם. בואו נשמע מה תוצאות המחקר הזה. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור דרור ברניר, בלוגר חיידקים, נגיפים ושאר ירקות, וחבר בעמותת מדעת לקידום רפואה מבוססת מדע, ובעמותת מדע גדול בקטנה להנגשת מדע לציבור הרחב. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אתה עושה כל מה שאפשר לעשות בתחום קידום המדע, אז קודם כל קבל חטא. ובואו נשמע, האם לעלות למטוס בהכרח אומר שפעת, כמקובל לחשוב?
לפחות לפי הטענה של החוקרים, הם כנראה מתחילים אולי לסתור את הטענה הזו.
מעניין.
כי זה די מקובל היום לחשוב שבמטוסים הסיכוי להידבק במחלות כמו שפעת, או בזמנו כשהיה את מגפת הסארס, או להבדיל מחלות חיידקיות כמו שחפת, הסיכוי להידבק בהם במטוס יותר גבוה. אבל הם טוענים שהם בדקו את זה בצורה מסודרת בעשר טיסות, והם הצליחו להראות שהנגיפים יכולים לעבור בערך מטר מכל נוסע. זאת אומרת, זה לא שזה עובר, אם יש איזה נוסע חולה, אז זה יעבור בערך מטר ממנו. זאת אומרת, בשורה לפניו, בשורה מאחוריו, אולי אפילו שתי שורות לפניו מאחוריו, ולא כל חלל המטוס.
אז זהו, שבאמת הטענה הייתה שבשנים האחרונות האוויר הוא סוג של מתמחזר, ולא מגיע אוויר חדש לתוך המטוס, אני לא יודע עד כמה זה נכון.
לפחות גם מה שאני יודע, ולא רק זה, זה גם מצחיק להגיד, זאת אומרת, זה אבסורד אולי, שמאז שהפסיקו את האישון במטוס, עוד ממחזרים את האוויר הרבה פחות, כי סך הכל למחזר אוויר במטוס זה יקר, ואז אם אין צורך למחזר כל כך הרבה, מורידים את המחזור כדי לחסוך בכסף, כי הטיסות הרי מנסים להוזיל אותם כמה שאפשר.
וגם חוסכים בתחום העברור, כנראה.
אבל אולי יש פילטר.
זהו, זו השאלה, האם באמת האוויר עובר סינון כלשהו או שלא?
לא, זה האוויר עובר סינון, אבל כנראה לא מספיק. וזה... אבל הם לפחות טוענים במחקר הזה. הבעיה היא שאני חושב שהם לא בדקו מספיק, הם בדקו בעשר טיסות, וטיסות די ארוכות אמנם, של בין חמש, בסביבות חמש עד שמונה שעות. אבל אני חושב שהם לא בדקו דברים קצת יותר חמורים, כמו למשל חצבת או לא. אגב, ואני לא יודע בדיוק מה קורה במקרים האלה. אף אחד לא בדק את זה בצורה מבוקרת, גם אף אחד לא יכניס חולה חצבת למטוס ויבדוק מה קורה, כי הוא ידביק אנשים במחלה מסוכנת כמו חצבת או מחלה אחרת.
זאת אומרת שבדקו את זה בעיקר בכל מה שקשור לשפעת או מחלות...
כן, בעיקר שפעת, בנגיפים של מערכת הנשימה.
טוב, מעניין מאוד. אבל המחקר עצמו הוא מרגיע, כפי שהזכרת, לא נדבקים יותר במטוסים מאשר במקומות אחרים, אבל אתה אומר שהוא
לא,
אולי המחקר
שני,
עצמו.
לא, הוא כנראה מסיט את המחקר, אם כי, אני לא יודע אם יצא לך לקרוא את המסקנות, זה לא מופיע. המחקר בעצם אומר, זה כנראה עובר לאיזשהו מקום אחר בשרשרת. יכול להיות למערכת הבידוק בשדה התעופה, או למסוע של איסוף המזוודות. הרי רק לפני שבועיים היה לנו סיפור באוסטרליה, של שישה אנשים שחלו בחצבת, והם נדבקו מחולה שהגיע בטיסה אחרת לאותו מסוע מזוודות לפניהם. זאת אומרת, הוא היה שם...
איך הם נדבקו?
לא ברור בדיוק איך, אבל היה חולה חצבת שהגיע בטיסה X, והם באו, שישה נוסעים חלו בטיסה מטיסה Y, המשותף היה המסוע מזוודות.
טוב, אז אני
סתבר ש... גם אם לא עברנו את זה, גם אם לא חלינו במטוס, אנחנו יכולים לחלות כנראה בהרבה שלבים בדרך, שצפופים והאוויר בהם לא מעוברר מספיק, והמחלות עוברות בין האנשים. ולא תמיד בני אדם יודעים שהם חולים כשהם טסים, או שפעמים הם יודעים וטסים למרות זה.
טוב, אז הרגעת אותנו, אסור לצאת מהבית לדעתי, פשוט עדיף לא לצאת מהבית.
לא, עד כך, אבל כן. אתה יודע מה, למה ללכת רחוק את מטוסים? קח את הרכבות, קח את האוטובוסים. פעם היה אפשר לפתוח חלון.
היום לא?
הכל סגור.
אוי, נכון, נכון, הכל ממוזג וסגור.
הכל סגור, גם שם יש לנו בעיות. לא צריך להגיע רחוק את מטוסים.
מה עם כיתות? עם 20 ו-30 ו-40 ילד?
בוודאי, שם איך מתפתחות כל המחלות בין הילדים?
וגנים, עוד יותר גרוע.
גנים ובתי הספר.
טוב, אז אנחנו גמורים.
לא, ממש לא, עובדה שאנחנו ממשיכים לחיות בכל זאת.
כן, נכון, עם אנטיביוטיקות חזקות.
לא, תראה, שמדובר בנגיפים בכלל אנטיביוטיקה.
נכון, נגיפים, נזכיר שזה וירוס. וירוס הוא כמובן לא מושפע מאנטיביוטיקה, כי הוא לא חי ממש.
עכשיו אנחנו יודעים למה.
כן, נכון.
הוא חצי לא חי כזה. אוקיי, טוב, אז זה היה מרתק ומלחיץ בכל זאת. תודה רבה לדוקטור דרור ברניר, בלוגר, שווה לכם באמת לקרוא את הבלוג שלו, חיידקים נגיפים ושאר ירקות, וגם חבר בעמותת מידת לקידום רפואה מבוססת מדע, וגם בעמותת מדע גדול בקטנה להנגשת מדע לציבור הרחב. תודה רבה על השיחה הזו.
יום טוב.
אנחנו מצדיעים לפרופסור רות ארנון, שגילתה את, או פיתחה למעשה את תרופת הקופקסון לטיפול בטרשת נפוצה, ופרופסור עדה יונת, זוכת פרס נובל לכימיה, עם כל עניין מבנה הריבוזומים, שמיד נבין באמת מה ההשלכות של הפיתוח שלה או של הגילוי שלה. נמצאות איתנו דוקטור אושרית נבון-מן, ראש תחום תוכניות לחיטות במכון דוויצון, וגם הביוטכנולוגית עם בעל שמחה בוקר, רכזת ביולוגיה בתחום תוכניות לחיטות במכון דוויצון. בואו נדבר לרגע באמת על האנטיביוטיקה שהתפתחה בזכות אותו גילוי של פרופסור עדה יונת, ונושא הקריסטלוגרפיה, נכון שהזכרתן, המיפוי באמצעות קריסטלים, או רישום באמצעות גבישים.
נכון.
אוקיי, בואי קודם תספרי על הגיבוש, ואז אני...
אוקיי, על מנת להבין את המבנה, או בעצם למפות מה קיים בכל אזור במבנה, מה שפרופסור עדה יונת עשתה, היא הצליחה באמצעים מאוד מאוד קיצוניים לגבש, לקבל גביש יחיד מאותו מבנה גדול, ולהקרין אותו בקרני X, כמו לעשות לה, כמו שאנחנו עושים צילום רנטגן, כשיש לנו שבר, היא פשוט לקחה את אותו גביש, צילמה אותו בקרני X, וקיבלה מהצד השני מפה, מפה מאוד מאוד גדולה. והיום יש לנו טכנולוגיה מאוד מתקדמת, כדי להבין כל נקודה במפה, איפה היא יושבת. ומה שהיא עשתה, היא לקחה את אותה מפה, לקח המון זמן להבין מה נמצא בכל מקום, באיזה מרחק, באיזה זווית, איך המבנה הזה מסודר, מה שהצליחה לספר, מה שהצליחה להבין יחד עם כל החברים ששותפים איתה על המחקר, זה שבעצם הריבוזון בנוי משתי תתי יחידות מאוד מאוד גדולות, שכל אטום מסודר במקום האופייני לו, במקום שמתאים לו, ובעצם מהסיפור הזה, מהשיטה המאוד מאוד מיוחדת הזאת, לקחת את התמונה שהתקבלה ולהעביר אותה לציור. בעצם מה שהמחשב עושה, לוקח את המפה הגדולה כתוצאה מהצילום, ומעביר את זה למבנה, מבנה בתלת מימד.
אתה יכול, ממש מבנה
תלת מימדי, אפשר להיכנס לאתר שלנו של מכון דוויצון, ולראות בעצם את הריבוזום הזה, כמבנה של שתי תתי יחידות ששט לו באוויר, ואפשר להבין על פי צבעים, ועל פי מיקום של אטומים, איך המבנה הזה בנוי. והשיטה הזאת, אותה שיטה שנקראת קריסטלוגרפיה, שהיא בעצם חקר של גבישים, שימשה המון מדענים בעולם. ודרך השיטה הזאת מגלים מבנים גבישיים רבים, שבעצם באמצעותם מפתחים תרופות, כמו חוקרת אחרת, שנקראה דורותי הודשקין, שסיפרה לעולם באמצעות אותה שיטה על ויטמין B12, על פניצילין, על אינסולין. זאת אותה שיטה שבעצם מאפשרת לנו לחקור גבישים.
זה סוג של מיפוי תלת מימדי.
נכון, בדיוק.
אוקיי. ובאמת בזכות המיפוי הזה של הריבוזום, אנחנו יכולים לפתח, או שכבר פיתחו אנטיביוטיקות מתאימות?
כן. זהו, ש... היא גילתה, היא עשתה את המחקר שלה על כל מיני אנטיביוטיקות שקיימות בנמצא. היא לא המציאה את האנטיביוטיקה, האנטיביוטיקה כבר באמצע המאה ה-20, היא גילו אותה, הפניצילין זה בעצם האנטיביוטיקה הראשונה שגילו אותה, ומי שגילה אותה זה אלכסנדר פלמינג.
די במקרה.
די במקרה, זה גם סיפור מאוד מאוד מעניין. בכל אופן, מי בערך שנות הראשונים שקיבלו את האנטיביוטיקות הראשונות, זה היה חיילי הברית במלחמת העולם השנייה. בעצם מאז מחלות אנטיביוטיות שצריך בהן, מחלות חיידקיות שמשתמשים באנטיביוטיקה על מנת למגר אותן, די נעלמו מהעולם. ומה שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, וזה הולך להיות להחריף, זה שהחיידקים מגלים עמידות כנגד האנטיביוטיקות הקיימות. והחיידקים, בגלל שהם יצורים מאוד מאוד פשוטים, אז הם די מהר מסתגלים לשינויים, הם מתרבים מאוד מהר ומסתגלים לשינויים מהר, וברגע שיש איזושהי...
הם עוברים אבולוציה מאוד
נכון,
מהר.
נכון, נכון.
הם משתנים מאוד מהר.
נכון. הם מתאימים את עצמם לתנאים ולסביבה.
כן.
כן, ובגלל השימוש הגובר והולך באנטיביוטיקה, היום כשאני שואלת בכיתות, מי ישתמש באנטיביוטיקה? ילדים בכיתה זין, זה כל הכיתה מרימת היד.
כן?
כן, החשיפה לאנטיביוטיקה היום היא כמעט 100%.
שוב, אבל זו כן תרופה טובה כשצריך.
נכון, נכון, אבל הבעיה שכאשר יש שימוש יתר, היום הרבה פעמים רופאים אומרים, אוקיי, תיקח אנטיביוטיקה, אפילו אם הם לא בדקו אם יש חיידק או אין חיידק. וכמו שהזכרנו קודם, למשל וירוסים, הם לא רגישים בכלל לאנטיביוטיקה, בגלל שהם פועלים על ידי זה שהם מנצלים את מה שיש לתא להציע להם, הם בעצם פרזיטים על התאים.
אז שימו לב, האנטיביוטיקה היא כמובן אפקטיבית נגד חיידקים, ולא נגד וירוסים או נגיפים, שזה אותו דבר.
נכון, אז אם יש איזושהי מחלה ויראלית שנותנים לך אנטיביוטיקה, אז זה בעצם סתם, לקחת סתם אנטיביוטיקה, ובעצם הרגלת את האוכלוסיית חיידקים הטבעית שיש לך בגוף לאנטיביוטיקה הזאת, ועם הזמן, ובעיקר בבתי חולים, יש יותר ויותר חיידקים שמפתחים עמידויות לאנטיביוטיקה. ולכן החשיבות של מציאת אנטיביוטיקות חדשות. עכשיו, ברגע שיודעים את המבנה של הריבוזום, ואת האתרים שבהם אפשר לחסום את הריבוזום, אפשר לפתח אנטיביוטיקות חדשות. זה בעצם הגילוי.
זאת תהיה מעין קפיצה קוונטית של הפיתוח של האנטיביוטיקות, כי פתאום זה משהו אחר.
נכון, בהחלט. יודעים את המבנה, אפשר ממש לייצר חומר שסותם ועוצר את המבנה הספציפי, כי יודעים את המבנה.
אתה יכול בעצם לכוון לאתר הפעולה של הריבוזום של החיידק, וכך בעצם להצליח ולא לפתח אנטיביוטיקות שהן לטווח רחב. זאת אומרת, שהן יכולות לטפל בהרבה בעיות. ברגע שאתה מבין ויודע את המבנה של הריבוזום של אותו חיידק שהוא מחולל המחלה, אתה יכול בעצם לפעול אליו בדיוק. וואו. וזה השיפור הגדול.
נספר לכם שהיום, לפני 169 שנה, נרשם פטנט שמשמש אותנו עד היום, סיכת הביטחון, על ההיסטוריה של סיכת הביטחון. אנחנו רוצים לשמוע מפיו של ערן מנהר, שהוא עורך ומגיש הפודקאסט מנהר הזמן בכאן תרבות. שלום לך.
בוקר טוב.
מה, זה משהו כל כך קדום, סיכת הביטחון? אני נדהמתי לגלות שמדובר במשהו שכבר מאות שנים איתנו.
סיכת הביטחון נולדה בהיסטוריה שלוש פעמים. בעצם מדובר במה שנקרא פיביולה. פיביולה זה סוג של סיכה כזאת. זאת מכיר את הסיכות ששמים על דש הבגד כזה, אולי אתה מכיר משחקי הכס, את הסיכה של יד המלך. יש מין סיכה כזאת שנסגרת ונתפסת מאחורה. אומנם היא נרשמה כפטנט היום לפני 169 שנה, ותכף נגיע לזה, אבל היא הומצאה כמה שנים לפני. תשאל כמה?
אני סקרנת.
משהו כמו 1300, 1400 שנה
קודם. וואו.
דובר בתרבות המיקנית שהייתה קיימת בדרום יוון, היא השתמשה בדיוק בסיכות כאלה, ובאותו שימוש, זאת אומרת, סיכה שהחוד שלה מוסתר או מוגן. וזאת המצאה די גאונית, אם חושבים על זה. זה בעצם סיכה טבעתית, שבניגוד לסתם סיכה, אז יש לה גם קפיץ וגם אבזם, מנגנון נעילה כזה, שהוא גם מגן מפני האחות, והוא גם נועל אותה, והוא הופך אותה בעצם לטבעת סביב אותו אזור שנסגר. ואנחנו יכולים לראות וריאציה של הסיכה הזאת גם בתכשיטים, גם בעגילים, למשל עגיל זה גם סוג של סיכת ביטחון. חפתים, אני לא יודע כמה משתמשים בחפתים, שימוש נפוץ, אבל בחפתים זה גם כן אותו עיקרון. אז איך הסיכה הזאת באמת מגיעה מהיוונים ועד אמריקה? על ידי בחור בשם וולטר הנט. וולטר הנט היה מכונאי אמריקאי, והוא היה זה שאחראי לעיצוב של סיכת הביטחון, כמו שאנחנו מכירים אותו היום. עכשיו, למה הוא עשה את זה בכלל? כי הוא היה חייב לחבר שלו כמה דולרים. והוא חשב שהמצאה, או אם הוא ימציא איזה משהו יחסית זניח, אז זה יכניס לו מספיק כסף בשביל להחזיר את החוב. אגב, החוב היה 15 דולר. זה כל החוב.
והוא החזיר את החוב.
הוא לקח לי למתכת, במשהו כמו 20 סנטימטר, ועיצב ממנו את הסיכה. חלק לחוד, חלק הוא סובב סביב עצמו במעין קפיץ קטן, וחלק הוא לסוגר, הוא השתמש בעוד איזה חתיכת מתכת בשביל המגן. וב-10 באפריל, ממש היום, ב-1849, הנט רושם את הפטנט על ההמצאה שלו, והוא קורא לזה שיפור חדש ויעיל בהכנת סיכות לתפירה.
אוקיי, זאת אומרת, הפטנט הוא סוג של שיפור של משהו שהיה קיים, כמובן.
כן, יש סיכה שעושים סיכות לבגדים, לתפירה, או שלוקחים מידות, אז שמים סיכה, אנחנו מכירים עד היום ששמים סיכה, תופסים את הבד ככה, הם מכניסים, מוציאים, ויש את זה כמו, רק כמו תפר כזה, כמו תח, רק מי שתופס אותו סיכה, ולפעמים זה דוקר, ברוב המקרים זה דוקר, וברוב המקרים זה מעצבן, ולפעמים שוכחים סיכה, ולפעמים נזכרים עוד יותר, אז הוא המציא שיפור חדש ויעיל בהכנת סיכות לתפירה. ואז הוא מוכר אותו. הוא מוכר את הפטנט. לחברת הענק גרייס, היום היא חברת קונגלמורט גדול, הוא מוכר אותה תמורת $400, זה סכום גדול מאוד אז, זאת אומרת, היום, או היום זה עשרות אלפי דולרים, אבל הוא מוכר אותה אז $400, שילם את החוב לחבר שלו, זאת אומרת, התוכנית שלו יצא לפועל, אבל הוא, החברה, הרוויחה מיליונים בזכות ההמצאה הזאת, במשך עשרות שנים מייצר ציגות ביטחון. אם השם וולטר הנט נשמע מוכר, זה בגלל שהוא המציא גם את מכונת התפירה, ואת הפעמון של הטראם, של הרכבת החשמלית, את הצפצופים האלה ברכבות באירופה, וגם את הרכב הזה שמטטה כביש, אמנם לא כרכב, אבל את מטטה הכביש הוא גם המציא, הוא היה איש מתאים. מה שמדהים הוא, שבאותה שנה, באוקטובר, חצי שנה אחר כך, בלי שום קשר, באנגליה, איש אחר בשם צ'רלס רולי, ממציא, רושם פטנט בדיוק על אותה המצאה, על סיכת ביטחון. על אותו דבר.
כי פעם באמת לא היה קשר בין ברישומים של הפטנטים בין מדינות?
נכון, נכון, זאת אומרת גם, אין פטנטים, מישהו שרושם, אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19,
כן, נכון.
באמצע המאה ה-19, מישהו רושם פטנט בארצות הברית, מישהו רושם פטנט באנגליה, אין באמת קשר בין הספרים. אין באמת קשר, אין חלופה של מידע בין משני הצדדים של הים. אז זה נראה שסיכת הביטחון ממש ממש רצתה להגיע ולהיוולד, כי היא עשתה איזה 3 פעמים בלי שום קשר אחד לשני, ואנחנו מכירים את סיכות הביטחון, הם כאילו העדנה הגדולה שלהם בעידן המודרני היה בשנות ה-70, שהפנקיסטים משלבים את הסיכות הביטחון בבגדים שלהם.
כן, לישראל זה הגיע לדעתי בשנות ה-80 כזה, שכולנו כן, הפכנו נכון, למיני פנקיסטים כזה.
נכון, אז היו כאלה שהיו סטרווים סיגות ביטחון על הבגדים, שזה גם כן נובע מאיזושהי השראה שקיבלה תנועה בנקיסטית מתוך מודלים לחיקוי שהיו להם, אנחנו הסתובבנו עם סיגות ביטחון בתור עגילים, מי שיש לו חור באוזן עושה עגילים בתור סיגות ביטחון, זה היה קצת מוזר, חלל פנקיסטים בשנות ה-80 היו מוזרות, ובאופן מפתיע מאות אנשים בשנה מגיעים לבתי חולים לקבל טיפול מפציעות שונות, מסיכות ביטחון.
למרות הביטחון, כן?
זהו, אין כזה ביטחון. אין כזה ביטחון. עכשיו, השאלה נשאלת היא רק מי אחראי על סיכות הביטחון, משרד הבריאות או משרד הביטחון? זאת השאלה.
אוקיי, אנחנו מיד ננסה למצוא תשובה לשאלה הזו, אבל תודה רבה לרן מנהר, העורך ומגיש הפודקאסט מנהר הזמן בכאן תרבות, תודה רבה.
יאללה, ביי.
להתראות, וואו, חתיכת היסטוריה יש לסיכת הביטחון. ורגע לפני שאנחנו בעצם מסיימים את השעה השנייה שלנו, נספר לכם שהיום בסינמטק נפתח הבוקר כנס אנרגיה מתחדשת 2018, שנערך זו השנה העשירית, ובאירוע יסכמו נציגי חברות מובילות בענף את ההישגים שלהן בתחום האנרגיה המתחדשת בעשור האחרון, גם יציגו תכנונים לעתיד, ואנחנו רוצים לדבר עם סמנכ"ל שיווק ומוצר ומייסד סולר אדג' ליאור הנדלסמן. שלום לך.
שלום.
אוקיי, בוא ספר לנו מה צפוי לקרות בכנס האנרגיה, ואתה גם תהיה חייב לספר לנו מה אתם שם עושים בחברה הזו שלכם. כן.
בשמחה. זה באמת הנושא של אנרגיות מתחדשות מקבל בשנים האחרונות פריחה גם ברמה העולמית ואפילו בארץ. הסיבה המרכזית לזה שדברים שבעבר לייצר אנרגיה מחשמל ומרוח היה נחשב יקר יחסית לעומת אנרגיה מגז או מפחם, היום כבר עלות הייצור של 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 אנרגיה מחשמל ומרוח היא משתווה.
כשאתה, מה זאת אומרת ייצור אנרגיה מחשמל? אני רק דייק אותנו.
עיקר האנרגיה שמייצרים היום מחשמל זה מאותם פאנלים סולאריים שאפשר לראות
זאת אומרת, אנחנו מדברים על אנרגיות שהן לא מופקות בצורה מסורתית, אלא בפאנלים סולאריים למשל, או רוח וכולי.
נכון, נכון. שזו בעצם אנרגיה שהיא נקייה, זה מערכות יחסית מאוד אמינות היום, ועם רמת תחזוקה מאוד מאוד נמוכה. וזה הופך להיות גם כלכלי מאוד וגם טוב למשק האנרגיה ולביטחון האנרגטי של המדינה. מדינת ישראל יש לה, הציבה לעצמה יד להגיע במקור ל-10% אנרגיה מאנרגיה מתחדשת עד 2020. זה יעד שאנחנו מאוד רחוקים ממנו, אבל בתקופה האחרונה אושרו הסדרות שמאפשרות ייצור אנרגיה חשמלית עם פחות חסמים של בירוקרטיה וארנונה וכל מיני כאלה חסמי אישורי חברת חשמל, מה שהופך את התחום הזה כעת חשוב לתחום שמתפתח מהר בארץ.
טוב, מאוד מעניין. מה אתם באמת עושים בחברה שלכם?
אז סולארד זו חברה שכבר קיימת למעלה מ-10 שנים. אנחנו בעצם מפתחים את כל האלקטרוניקה, כל המערכת האלקטרונית שיושבת בין הפאנלים הסולאריים לבין רשת החשמל. הפאנלים מייצרים מתח ישר, כמו סוללה בעצם, ואתה צריך להפיק מהם את האנרגיה, למצות אותה ולהזין אותה לרשת. אנחנו, כמו שאמרתי, כבר קיימים 10 שנים, ופיתחנו איזושהי מערכת שהיום זוכה, אנחנו ממש מובילים בתחום הזה בעולם, עם כמעט, עם למעלה מ-600 מיליון דולר מחירות. רציתי לספר שהתחום הזה בשנתיים האחרונות עבר פריצה נוספת עם היכולת להוסיף אגירה למערכות אנרגיה סולארית.
שלמה הכוונה? כי הייתה בעיה לאגור את האנרגיה הזו?
אז כל עוד לא הייתה אגירה, שהייתה שמש ייצר את האנרגיה, ושלא הייתה שמש מן הסתם לא ייצר את האנרגיה, זה גם יצר בעיה לרשת, כי היו מין פיקים כאלה של אנרגיה בשעות הצהריים, וגם אמר בעצם שאתה חייב איזשהו הסדר כלכלי מול חברת חשמל, כי רוב האנשים בשעות שהמערכת שלהם מייצרת אנרגיה לא בהכרח נמצאים בבית, כדי להשתמש בה, אז אתה צריך למכור את האנרגיה הזאת לרשת. בשנתיים האחרונות נכנסו פתרונות אגירה סוללתיים, מספיק זולים ומספיק מתוחכמים, מחייב פיתוח של מערכות אלקטרוניקה ובקרה, שזה אחד הדברים שאנחנו עוסקים בהם בשנים האחרונות, שמאפשר בעצם גם לגור את האנרגיה ולהשתמש בה כשצריך, ולאו דווקא לייצר כשלא צריך. זה מוביל אותנו
תמיד כשמדברים על אנרגיה סולארית וכולי, קודם כל נשמע שכבר אנחנו צועדים, זה גם פיתוח שמוביל אותנו באמת לייצור של אנרגיה משמעותית, אבל באמת אפשר להפיק מאנרגיית השמש כמות אנרגיה שבאמת מספקת דירה של אדם או בית?
אז כמובן תלוי בגודל הגג או בגודל השטח שצריך לפאנלים, אבל בהחלט כן, ותתפלא לשמוע ששווקים סולאריים מאוד גדולים בעולם, הם לאו דווקא מדינות שמשיות כמו ישראל, גרמניה, אנגליה, צפון ארצות הברית, זה מקומות שבהם יש אחוז גבוה מאוד של ייצור אנרגיה סולארית. בהיבט הזה ישראל, למרות שאנחנו מדינה שמשית טיפה אחרי שאר העולם.
למה זה מעניין?
אוסף של זה הרבה מאוד בייצור אנרגיה סולארית, תלוי ברגולציה ובהיתרים וביכולת להזין אנרגיה לרשת וביכולת לייצר הסדרה של מה שאתה מייצר, איך אתה מקבל עליו פיצוי כספי, כי בסוף חברת חשמל חייבת להיות פה חלק מהעניין ורשות החשמל צריכה להיות פה חלק מהעניין. ובעניין הזה ישראל עשתה צעדים עצומים בתקופה האחרונה, אבל יש מדינות שכבר התחילו איזה שנים לפנינו.
בעצם מה האינטרס של חברת חשמל לשתף פעולה עם הפקה של אנרגיה ישירה? לא מדובר במשהו שעוקף אותם?
ברור שברגע שאתה מייצר אנרגיה ולא קונה אותה מחברת חשמל, אז לכאורה אין להם אינטרס. במדינות מתוקנות, וגם בארץ יש רגולטור שבא ואומר, יש למדינה אינטרסים נוספים חוץ מהאינטרסים של חברות הייצור.
כן, זאת אומרת, אנחנו באמת מקווים שהרגולטור יפעל לטובת האזרחים מהמדינה, איכות הסביבה וכולי. מבלי לפגוע כמובן בפעילות של חברת חשמל שהיא חשובה.
ומבלי לגרום לעלייה קיצונית של מחיר החשמל שכולנו משלמים, מה שהיום בזכות פיתוחים וההתקדמויות שאנחנו רואים כבר הופך, כמו שאמרתי, את האנרגיה הסולארית למאוד מתקדמת. למעשה, אחד הפיתוחים האחרונים שאנחנו עוסקים בהם הוא היכולת להפוך אוסף של אלפי ועשרות אלפי מערכות סולאריות למה שנקרא תחנת כוח וירטואלית. בעצם כל המערכות האלה מנוהלות...
אתה לרכז את האנרגיה הזו?
כן, כלומר, כל מערכת מייצרת אנרגיה ויש בה גם יכולת אגירת אנרגיה. כל המערכות מחוברות
וואו.
בעצם נקרא לזה רגע למעין שרת שנמצא בענן, ועכשיו חברת חשמל, או נקרא לזה רגע אופרטור וירטואלי, יכול להשתמש בכל המערכות האלה, לפקד עליהם ביחד, לגרום להם לייצא אנרגיה לרשת, או לקחת אנרגיה מהרשת, ובעצם להפוך אותם למעין תחנת כוח וירטואלית.
וואו, טוב, זה...
מה שהופך כל אחד ואחד שיש לו מערכת סולארית לחלק מ... מצרכני אנרגיה, כל אחד הופך להיות גם צרכן וגם יצרן, כולם בעצם כלכלה שיתופית אמיתית.
לגמרי. טוב, אנחנו נסתפק בזה, תודה רבה לך ליאור הנדסמן, סמנכ"ל שיווק ומוצר ומייסד סולאר אדג', תודה רבה לכל מי שעמל על השידור הזה. העורך והמפיק שלנו הוא רז חסון שמייר, לביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ, ותודה לכם שהורדתם כבר את היישומון כאן אודי, ולא צריך להזכיר לכם שהיישומון הוא חינמי, הוא מאפשר לכם להזין לשלושה שיודעים, וגם לכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום. תודה מעומק הלב למי שליווה את המשדר הזה, דוקטור אושרית נבון מן, ראש תחום תוכניות לחיתות במכון דוידסון, תודה לך, ותודה לביוטכנולוגית, רגע, עכשיו ישמעו אתכן, תודה רבה לביוטכנולוגית ענבל שמחה בוקר, רכזת ביולוגיה בתחום תוכניות לחיתות במכון דוידסון, תודה לשתיכן.
תודה רבה.
ואנחנו מקווים שכמובן הדור הצעיר כן יצטרף לעולם המדע עם כל הכבוד. והוא גם יכול להיות רווחי על המדע. כן, כן, לגמרי. יום נעים, אנחנו נהיה פה מחר.
יום טוב.